אתם מאזינים למקשקש, פודקאסט שמדבר איור. היום אני ממש שמח להזמין לאולפן את אולג מילשטיין. אולג מילשטיין, בוגר המחלקה התקשורת חזותית בבצלאל, שנת 2006. אולג התחיל להרצות בשנת 2008. בעבר היה מעצב, מאייר ומפתח פרילנס. היום עובד כמעצב במייקרוסופט, ובשנה האחרונה היה אחראי לפיתוח שפה איורית גרפית עם צוות בינלאומי בעזרת התוכנה פיגמה, שמקבילה לסקאץ', פוטושופ. היום הוא מרצה לתקשורת חזותית בשנקר, הוא קצת ידבר גם על השפה, על הלימודים, כל מיני דברים. אולג כבר כאן באולפן. היי אולג.
שלום.
היי. וכן, אז נתחיל במוזיקה. מה המצב?
היי, מה שלומך?
אני נהדר, יש שמש, אני מבסוט, למרות שמחר גשם. מאיפה אתה מגיע?
מאיפה אני מגיע? מתל אביב, מהבית שלי, בביצרון.
נחמד.
היום זה יום חג, יום חופש בבית ספר, אז נשארתי לעבוד בבית.
אז... על מה, מה, על מה אתה עובד בימים האחרונים?
על מה אני עובד? כרגע אני מעצב יחיד בצוות מאוד קטן במייקרוסופט. אני עוסק בעיצוב UX כרגע. אפליקציה מאוד מורכבת ומרובה פיצ'רים. מנסים לקדם את זה, לפתח את זה ולגדול לצוות גדול יותר. חזרתי ל-UX. אני כל כמה חודשים מחליף פרויקטים. פעם איור, פעם פיתוח, פעם UX. ככה אני עושה רוטציות בתוך מייקרוסופט.
אז זה מתוך החלטה אישית?
מתוך זה שאני משתעמם מאוד מאוד מהר. זאת אומרת, ברגע שהדבר מפוצח, בא לי משהו חדש.
כן.
אז את התחום הזה של איור כבר עזבתי, כי הצוות שם עובד חלק בלעדיי. עשרה חודשים עבדנו על זה, ועכשיו אני התקדמתי לפרויקט אחר.
אוקיי, אנחנו עוד נחפור בפנים, כי זה... יצא לי לראות את ההרצאה בתל אביב, שהייתה בשיתוף וויקס,
כן.
וזה היה מאוד מעניין, כי הרבה קבוצות צוותים של עיצוב רוצים לעשות דברים כאלה, אקסטנשנים מפיגמה, אז יהיה מעניין, אז נשמע זה עוד קצת בהמשך. איך, מתי אתה עושה את האיורים? שאתה מעלה לאינסטגרם.
מתי אני עושה את האיורים שאני מעלה לאינסטגרם? בזמן שאני חושב על דברים אחרים. בזמן שאני חושב על UX, בזמן שאני שומע פודקאסט מקשקש. לפעמים מוקדם מאוד בבוקר, כשאני לא מצליח לישון, אני מתעורר נורא מוקדם. לפעמים מאוחר בלילה.
אתה אומר יש 24 שעות.
כן, אני מאוד אוהב את אינסטגרם. אני חושב שזה... זה פלטפורמה שכאילו מתאימה לבול. אני לא חושב שיש איזה פורטפוליו או פלטפורמה או פורמט אחר שאני אוהב כמו שאני אוהב את אינסטגרם כבר הרבה שנים.
ואתה גם מתקשר עם אנשים באינסטגרם? כאילו...
כן.
בהודעות ו...
כן. אני כאילו ממש אוהב את זה. אני כאילו, יש דברים שאני כזה... זה כבר כאילו מערכת יחסים. כזה. אני מוכן לסלוח את הפרסומות כל חמישה פוסטים, ואני מוכן לסלוח את הסטוריז וזה, אבל כאילו, תחזירו את הפיד לפי הזמן, אתה יודע, זה כאילו זה מטריף אותי. למרות שגם לזה כבר התרגלתי, גם זה אני כאילו, כל ניסיון כאילו לעזוב לו, פשוט חושב שזה הברקה של, של השנים.
וזה לא לפעמים כזה... כאילו הריבוי, הדימויים הוא לפעמים לא מחרפן, כאילו, או שאתה יותר שם בשביל להוציא תוכן?
לא, אני צורך המון תוכן. אני, עבדתי, הייתה תקופה די גדולה שעבדתי מאוד קשה לבנות לעצמי פיד שעניין אותי. וזה דורש עדיין עבודה, כי לא משנה כמה מאיירת מוכשרת או מאייר מוכשר או עבודות שלא מעניינות, באיזשהו שלב כשנולד להם ילד פתאום זה תמונות של הילדים או כלבים או טיולים, ואז אני צריך להתחיל פיד שלי כמעט כולו מקבוצה קטנה של חברים ואנשים שיוצרים. אין לי כאילו 800 תמונות של ארוחות צהריים במסעדות או כאלה. כן. אז זה תמיד נורא מעניין לראות, וגם כאילו יש אנשים שאני ממש מרגיש שאני כאילו לאורך שנים רואה איך הסגנון שלהם משתנה, רואה איך תחומי עניין שלהם משתנים, אני מתייעץ איתם, הם שואלים אותי שאלות, הם שולחים לי סטיקרים, אני שולח להם סטיקרים, זה כאילו מין נהיה כזה...
סטיקרים פיזיים.
כן, אבל זה אנשים ש... אני לא פגשתי אותם אף פעם, והסיכוי שאני אפגוש אותם הם אפסיים. לפעמים פה בתל אביב קורה שאתה פוגש בן אדם שאתה כבר 6 שנים איתו בהתכתבויות וזה, ופתאום אתה, זה אתה, סוף סוף נפגשנו, ואז כאילו פתאום אין לך על מה לדבר, כי אינסטגרם היותר מעניין.
כן, זה משהו, זה קטע כזה, שבאמת אתה יכול לנהל שיחות ולהזדהות במלא פרמטרים עם הבן אדם הזה, אבל אופליין, כאילו, לא בזה, בעולם האמיתי, זה כזה, שלום.
כן, זה אוקוורד, כאילו, מה? נכון. כי כאילו זה חלק מהמציאות. כל המציאות שלך מסוננת, אתה מוציא טיפה לשם, וזה המציאות שמעניינת אותי, אני לא צריך יותר מזה, כאילו.
כן. האמת שיהיה מעניין, יש עכשיו, הוא יצא בכאן סטוריז. כאילו היה בהתחלה דור ה-Y שהיה כזה, ועכשיו זה יש הסטוריז על דור ה... לא יודע, Z, האלה שבני... זה היה די זעזע, לראות איך התלות שלהם באינסטגרם. כאילו החיים שלהם שם, והם אמרו, טובה או לא לטובה, כל החברים שלי משם, כאילו שם הכרתי את החברים. מצד אחד היא מתפרסמו דרך שם, מצד שני, אם עכשיו זה קורס, מה קורה? כאילו... אם הרשת הזאת קורסת וכל האנשים האלה שהם היו רק ניקניימס ו...
כן, היה איזה קטע כזה, אתה זוכר? היה איזה יומיים שפייסבוק ואינסטגרם קרסו.
היה משהו, כן.
וואטסאפ, אינסטגרם ופייסבוק. זה היה... זה היה מוזר.
כן. גם עם כל הזה שמורידים לייקים ואנשים וחרדות. זה...
טוב, זה פחות, אבל כן...
זה פחות מעניין אותך, אתה אומר?
כאילו, יש פה גם... זה כאילו נורא רדוד. יש פה עניין של כאילו... היה לנו את אינסטגרם, שהוא היה נפלא. ואז באו אנשים מאוד גדולים ורעים וקנו אותו, בהמון כסף. כל מי שהיה שם בהתחלה עזבו. ועכשיו אנחנו כאילו נלחמים על זה. אתה יודע, אנחנו כאילו... כאילו, מה זה נלחמים? כאילו, אני לא מוכן לשתף פעולה, לקנות פוסטים, כאילו, אתה יודע, לקנות פרסומות. אני יודע שהם בכוונה מורידים לי כמות הלייקים.
נכון.
בשביל שאני אשלם כסף, כי אני כאילו סופר מוטרד וחרד מזה שאין לי מספיק. אבל אני כאילו אומר, לא, אני לא אעשה את זה, כאילו. ואני כאילו, אני לא אתן להם להרוויח על זה, כאילו. זה נורא מטופש.
כן, אבל באמת הנקודה שאני הבנתי... שבאמת אתה בעצם יוצר קשרים, אתה בונה קהילה, כמו שאמרת שאתה מתקשר, אז זה יותר זה החשיבות, כאילו שבאמת אתה עושה תוכן מעניין, ואני אוהב לראות את הפרוסס שאתה עושה, ואני אמשיך לבוא, למרות שלא קידמו את ככה וככה.
כן, למרות ששוב, מאז שהם שינו את הפיד, זה פתאום אני קולט שאני פתאום נעלמו לאנשים, אנשים נעלמו, ואני כזה, יכול שהם לא עושים כלום, ואז אתה הולך ואתה רואה שפספסת כמה חודשים של עבודה נפלאה שהם עושים, ומשום מה, הפרוטוקול של אינסטגרם החליט שמדלגים עליהם, או לא מכניסים אותם, או אני לא יודע איך זה עובד, אבל זה נורא מבאס. זה גם נורא מבאס לראות דברים לא בסדר כרונולוגי. זה נורא מבאס שפתאום אתה רואה סקיצה רק אחרי שראית את ה... כאילו לא ראית את התהליך, ראית את הסופי, ואז בגלל שהתעניינת בזה, הם חושבים שזה מעניין אותך, ומתחילים לראות לך פוסטים מלפני שבועיים שלא ראית, וזה פתאום סקיצות של זה בכלל. כאילו הכל נהיה הפוך ונורא מכוון.
אגב, גם הקרוסלות שאתה רואה,
כן.
אז הם גם עושים מיקס.
כן, כן, הם עושים...
זה נורא. זה,
הם מתעללים בדבר הזה הרבה זמן. נראה מה יהיה עם זה.
כן. מעניין שהיא תצא איזה רשת חדשה. טוב, אז מה זה איור בשבילך?
איור בשבילי זה אחלה דרך להעביר זמן. זה כל פעם לפצח משהו. לפעמים זה משהו טכני. לפעמים זה כמו חידות כאלו שקונים בגאיה. קונה כזה קוביית עץ. אתה יושב עליה יום שלם עד שאתה מפצח אותה. אז הרבה פעמים זה כזה. כאילו להבין איך אני מצייר באיזומטריה עם אשליה אופטית, או איך אני עושה תאורה כמו שהמאייר ההוא עושה. שנים אני מסתכל על זה ואני לא מבין איך אפשר לעשות ככה, ואני עכשיו יושב ואני אנסה לפצח. אז זה כאילו מין אתגר כזה שהוא טכני. כן, זה מה שיהיו.
זה משהו כזה כיפי שאתה בא וסתם פורק ככה. אתה לא רואה את
זה? זה הכיף שלי, זה המנוחה שלי. זה הכיף שלי, כן. זאת אומרת, אני לא... אין לי עכשיו, בשבילי התהליך עצמו זה הכיף, כאילו. זה לשבת עכשיו ולצייר ראש של כלב, למרות שאין לזה שום משמעות, שום מהות, שום אמירה.
כן.
בא לי להבין איך לעבוד עם מברשות של פרוקרייט, בא לי להבין איך אני מדפיס את זה בתלת, איך אני עושה את זה בלבד, איך אני מצייר פיקסלים שהם בעצם משולשים, או על... חיתוך לינולאום, או לא יודע מה, כאילו, בא לי לפצח משהו מאוד קטן. כן. לא, זה כאילו העניין שלי, זה קצת כמו תכנות, כאילו, מין חידות כאלה.
אתה עדיין מתכנת?
לפעמים. זאת אומרת, זה כזה אמרתי לך, זה ברוטציות. לפעמים יותר, לפעמים פחות.
הבנתי. ומה זה התחביב החדש הזה של העת קעקועים?
טוב, זה מאותה סדרה. זה כאילו, אוקיי, בוא נקנה עכשיו את כל הציוד לחיתוך לינולאום ונעשה חותמות. עשיתי 3 חותמות, הרביעית הייתה פחות או יותר, הבנו למגירה. עכשיו בוא ננסה מה אפשר לעשות עם מכונה. עכשיו, מכונה זה יותר בעייתי, כי אתה לא יכול לשחק. חותמות זה לא, כאילו גוף אדם זה לא... אז אפשר לנסות על כל מיני דברים. יש לי עכשיו איזה רעיון שאני רוצה לממש אותו. עשיתי לזה קצת טסטים, מסתבר שזה מורכב, וזה מעניין אותי.
או על כדורסל.
מה?
על כדורסל אתה יכול.
כדורסל אולי. ניסיתי את הנעליים.
כן.
זה לא ממש תפס. מסתבר שהאור פה הרבה יותר קשה, וצריך ממש כאילו לדפוק בזה חזק וללחוץ חזק בשביל שהצבע ייכנס. מה שמצחיק שהמון אנשים שמכירים אותי התנפלו עליי בקטע הזה של אתה חייב להיות מקעקע. למה אתה במייקרוסופט? למה אני חייב? אני לא חייב לעשות כלום, כאילו. כאילו החייב הזה, כאילו יש איזה משהו שאם אני לא אעשה אותו עולם יקרוס. וזה כאילו ממש קיבלתי תגובות, כולל כאילו אני מוכן להיות הראשון שלך, כאילו בוא תלמד עליי, כאילו כל מיני כאלה. כן, זה כאילו... כולם חיכו לזה שאולג יתחיל לקעקע. אני מספק אם זה יקרה. אבל אולי, אני לא יודע.
וואי, זה מחמיא.
כן, נכון.
Take my body. אז וואו. טוב, אז בטוח ייכנסו עכשיו לעמוד אינסטגרם לראות מה זה הדבר הזה שהוא עושה. מה הזיכרון הראשון שלך? כאילו מיור או מצבע?
אז אני זוכר לפני כיתה א', לאבא שלי היה אוסף של, אוקיי, אז היה ככה, בברית המועצות, היו עיתונים של סטירה, שבהם היו כתבות וקריקטורות, המון המון קריקטורות וסוג של קומיקס, כאלו סטריפים, ש-90% מהם הייתה פרופגנדה אנטי-קפיטליסטית, אנטי-אמריקאית, אנטי-קפיטליסטית, כן, בברית המועצות. וחלק מהם היה כזה מין סאטירה לבעיות סוציולוגיות כמו אלכוהוליזם והשתמטות מעבודה. היה חוק בברית המועצות שמי שלא עובד או כאילו לא, אסור לך לא לעבוד, כאילו אתה חייב לעבוד בתור אזרח במדינה. והיו שם כוכבים בעיתונים האלה, זאת אומרת היו שם קריקטוריסטים מאוד מוצלחים וחזקים, ומדי פעם הם מוציאים להם ספרים שמרכזים נניח 10 שנים של פעילות שלהם או כאלה. ולאבא שלי היה אוסף של כאלה. היה לו קרוב ל-100 כאלו ספרים של קריקטורות. ואני זוכר, יש לי, חלק מהם יש לי אותם עדיין. אני זוכר שפשוט הייתי מסתכל על זה שעות. ואני זוכר שהייתי מבדיל בין סגנונות. ואני זוכר שהייתי יכול לזהות מי צייר את זה בלי לדעת לקרוא את השם. זאת אומרת, ידעתי לשייך כאילו סגנון או קו או טכניקה, כאילו ידעתי, זה אותו אחד ש... ובאיזה שלב התחלתי להעתיק את זה, כאילו פשוט הייתי מצייר את זה. זה מה שאני זוכר. אחר כך היו עוד כל מיני חוגים, לימודים, לימודים קבועים, פחות. אבל ההתחלה באה משם, כן, מהספרים האלה.
אז למדת כזה רישום קלאסי ו...
כן, אני לפני שעליתי ב-92, 3 שנים היו מוסדות כאלו של, קראו לזה בתי ספר לאומנות, שאתה מסיים את הלימודים שלך בבית ספר רגיל, ושלוש פעמים בשבוע הייתי הולך לעוד 4 שעות של רישום, פיסול, שמן, כאלה. זה היו לימודים של 4 שנים. ואני סיימתי רק 3, ובשנה רביעית עלינו לארץ, אז לא סיימתי את זה. זהו, משם עשיתי דברים לבד, עד בצלל בעצם, כן.
כאילו למדת, איך באמת הגעת לבצלל?
איך הגעתי לבצלל? זה היה לי ברור שאני אתעסק בזה כל החיים, למרות שכל העולם היה נגד, כל העולם, אבא ואמא.
זה כל העולם שלנו.
כן. ויצא ככה שלמדתי בבית ספר צבאי של חיל האוויר, בתיכון. עליתי כאילו ישר לתיכון, שזה גם הייתה מכה, זה כזה. ישבתי מול מנהלת בבית ספר, והייתה מורה שתרגימה לרוסית, כי לא ידעתי מילה, והדבר ראשון שמנהלת אמרה לי ולאמא שלי, שאין לי שום סיכוי לסיים בגרויות, כי שנה הבאה יש לנו בגרות בתנך, ולשון, והיסטוריה, וכאילו, מה באתם עכשיו? לא יכולתם לחכות שם עוד 3 שנים שיסיים את הבית ספר, כאילו? בסוף נשארתי שנה, למדתי שנה עברית, ובסוף כן סיימתי את הבית ספר, אבל... כשסיימתי...
יש לך בגרות בתנך?
כן, יש לי בגרות מלאה. למדתי אלקטרוניקה, מחשבים, חשמל.
אז תוך שנה למדת עברית?
לא, לא ממש. אני לא ממש זוכר איך זה היה, אבל כאילו נשארתי עוד שנה, ואז היה כיתה ט' ולאט לאט נכנסתי בזה, ובסוף עשיתי הכל, כן. בסוף הצלחתי לסיים את זה, ואז התחיל הלחץ לעשות הנדסאי, אז עשיתי גם הנדסאי אלקטרוניקה ומחשבים. ואחרי שסיימתי את זה התגייסתי ואמרתי להורים שלי, די, זאת התעודה שלכם, אני הולך ללמוד עיצוב, איור, ציור, פרסום, כל מה שהיה קשור לזה, והתגייסתי. וברגילה הראשונה שלי היה לי יום חופש, היה לי עוד חבר שגם חיפש מקום כזה ללמוד, יאיר קאץ, למי שמכיר, והוא כבר היה אחרי צבא, הוא כבר עבד, ואמרנו, אנחנו נוסעים ועושים סיבוב בכל הבתי ספר להבין מה קורה. אז באנו לויטל, כאילו ממש, ביום אחד היינו בתל אביב, בירושלים.
אז ויטל זה מה שהיה?
כן, כן, מה שהיום זה שנקר, אז לא היה. ואז באנו לבצלל, זה היה כבר סוף היום, כל מוניות וזה, אני על מדים, מזים כל היום, כזה אתה נוסע. אמרתי, לא מעניין אותי. עכשיו, תבין, אני כאילו חודש בצבא. יש לי עוד 3 שנים. ואז באנו לבצלאל, עלינו להר הצופים, המונית הביא אותנו לשם, אני כזה נכנסתי לבניין הזה. ובית ספר ריק, אין אף אחד. אין, הכל כאילו סגור, זה קיץ, כאילו, זה פשוט ריק. אנחנו כזה מסתובבים, רואים קצת עבודות על קירות, רואים קצת זה. בסוף הגענו לאיזה מזכירות, ונתנו לנו קטלוג של המחלקה לתקשורת חזותית. ואני זוכר שקראתי את כל הקטלוג, כל הקורסים, זה היה ממש כאילו מין קטלוג כזה שמתאר מה ילמדו שנה, בשנה הקרובה. תיאור של כל קורס, נקודות, מסלולים, הכל, הכל, הכל. לא של תקשורת כזה, של כל הבצלל, כל המחלקות. כן, אני קראתי את כולו.
כן,
קראתי את כולו. והחלטתי שאני הולך להתקבל לבצלל. וחודשיים אחרי שהשתחררתי, הייתי כבר בירושלים ולמדתי, כאילו. זאת אומרת, זה כאילו לא, לא, לא... אני חיכיתי לזה המון המון זמן להתחיל ללמוד את זה.
3 שנים, כאילו, בידיעה שאתה...
כן, כן, כזה הכנתי תיק עבודות, ועשיתי עוד דברים, ועשיתי עוד דברים, וכאילו הלכתי למבחנים, התקבלתי, וכאילו גם ידעתי איזה מחלקה, ידעתי איזה בית ספר, ידעתי בדיוק מה אני רוצה, והחלטתי שאני לא מתפשר על זה, וזה קרה. כן.
וואו, זה מכוון מטרה. כן. חבל הזמן. והיה בדרך כל מיני מעצבים ש... כאילו לפני שנכנסת, שחקרת בנושא, שעניינו אותך, כאילו, העולם הזה, בטוח, כאילו.
טוב, פה נכנס עניין של גם תקופה וגם, נקרא לזה, סביבה, וגם כתוצאה מזה בורות. זה היה השוק הראשון שהגעתי לשם, כי אני באתי מבאר שבע. אבא שלי עבד במפעל וגם אמא שלי. עלינו לארץ מעיר תעשייתית מאוד. אף אחד במשפחה שלי בחיים לא התעסק לא באמנות, לא בעיצוב. באתי בגיל 14 ממדינה שלפני כמה שנים רק נחשפה לתרבות מערבית. ולמדתי אלקטרוניקה וחשמל. ומחשבים, זה הבגרות שלי. בקושי למדתי ספרות, או אתה יודע, ברמה סופר מינימלית כזה, זה תיכון צבאי. ואני זוכר שאני יושב בשיעור ראשון בבצלאל, ועושים סבב היכרויות. אוקיי, אני לא אגיד שמות. בסדר, זה לא משנה.
כן, לא צריך.
מישהו אומר... כן, אני יוצר 4 שנים, הצגתי בצרפת, הצגתי בפולין, היו לי 2 תערוכות פה, ואז מגיעים לעוד מישהי אומרת, למדתי כאילו אומנות תיאורטית, היסטוריה של אומנות, ולמדתי 3 שנים וזה לא התאים לי, אז הלכתי ללמוד אנימציה וזה לא התאים לי, ועוד מישהי אומרת, גרתי בניו יורק 6 שנים וראיתי תערוכה של זה ותערוכה של זה ותערוכה של זה, ואתה כזה, מה אני ראיתי חוץ ממה שראיתי בכבלים? שזה פחות או יותר כלום, כן, זה כזה, אוקיי. ראית קליפים מגניבים ב-MTV וסדרות סוג ב' כאלו בערוץ 3 או 8, אני לא זוכר מה היה אז. כן, ואז כאילו לקח זמן לצמצם את הפער הזה ולהתחיל להכיר וללמוד ולהבין, אבל לפני זה כלום, ממש. כן.
נראה לי זה, היום זה כאילו... בשביל מרצה זה כזה טרז'ר, זה כאילו לקבל סטודנט שלא יודע, לא הסתכל בפינטרסט ולא היה לו, נכון? זה כאילו ב-2020 אתה חושב על זה.
לא, היום זה לא יכול להיות פשוט, כי למרות שגם היום, תשמע, זה כאילו נורא, כאילו, השנה זה, אני מסיים את השנה 12 שלי שאני מלמד.
וואו.
כל שנה, בסדר, רוב הסטודנטים אוהבים את טים בורטון, כי טים בורטון, אתה יודע, זה כזה, הכל נשאר די אותו דבר, אבל החשיפה לא יודע אם אתה זוכר, היה אתר שנקרא, איך הוא נקרא? Found, FFFFound, אתה זוכר?
אני זוכר, בטח.
ולפני שהוא, זה כאילו יצא ממש לקראת סוף הלימודים שלנו, זה היה כזה 2006-2007, סיימנו ב-2006, ולפני זה כאילו המקור היחיד שלך זה היה ספרייה. ספרייה ואינטרנט קצת. מה זה אינטרנט קצת? אני יכול לספר לך שבתור תיכוניסט שגר בבאר שבע, היינו בלילה כמה חבר'ה מתגנבים לאוניברסיטת בן גוריון, נכנסים לכיתות מחשבים ששם היה אינטרנט, עם דיסקטים. לחלק מאיתן היו סיסמאות, שאני לא יודע איך השגנו אותם, אני לא זוכר, בשביל להתחבר. וכל מה שהיינו עושים, יושבים שם ומורידים תמונות של קומיקס ופרודג'י, כאילו, כל מיני להקות, שאתה רואה אותם בטלוויזיה, אבל אין לך מאיפה להשיג אותם. זה החומרים הוויזואליים, אתה מביא את זה אחר כך בדיסקט הביתה, ואתה מסתכל על קומיקס, כאילו.
כן.
כי אין לך איפה לקנות קומיקס.
ברור.
איפה? בסטימצקי? כאילו, אין. מגזינים, אתה יודע. ואז כשיצא הפאונד הזה, זה בהתחלה נורא מרגש. ובאיזשהו שלב, אני זוכר ב-2008 קורס ראשון שאני מלמד, ואני רואה סטודנטים יושבים עם הלפטופים וגוללים את FFF פאונד הזה. כזה גלילה אינסופית.
כן, ככה הייתי.
ואני כזה, אתם לא יכולים לעצב ככה. זה הרעלה. אתם בחיים לא תחליטו מה אתם רוצים לעשות. כי כל דימו יותר יפה מהקודם, כן. ואתה בחיים לא תמצא מה אתה רוצה לעשות. נורא קשה.
זה, כן. מה זה, אני זוכר לילות שלמים שהייתי שם באתר הזה, ואז בשנה ג' שהוצאתי את פסטיבל הגיף, אז הכניסו אחד הגיפים שלי. ואז מה זה התרגשתי? וכאילו אמרתי, אוקיי, לא סתם גללתי שם.
כן, כן, להגיע לי שם זה היה כזה, וואו.
כן.
כן, נכון. זה נורא, זה מגניב איך שהכל השתנה, כאילו. אני חושב שעכשיו זה יותר נחמד. כאילו, אני אוהב את האינטרנט של היום יותר.
שזה כל כך זמין.
כן, זה גם נהיה פחות, כאילו, פורטפוליו שלי, מעלה עבודה לפורטפוליו, כאילו. כולם צריכים קצת להירגע, להפסיק עם ה... אוקיי, אם זה לצורך חיפוש עבודה, או רעיונות, או למצוא סוכנות, מערים, סבבה, אתה צריך פורטפוליו, אבל בגדול, אנחנו כל כך חשופים, כאילו, כל מה שרוצים לדעת עליך, כאילו, אתה יכול לשלוח טלפון, או לדבר ולהגיד את השם שלך, ותוך שעתיים יודעים עליך הכל, כאילו, יודעים את כל העבודות שלך, מה עשית, מה היית, ואיפה, כאילו, זה לא... אני לא באמת מאמין שצריך לנהל איזה משהו, כאילו, זה... כי פעם זה כאילו היה, יש לך אתר, אתה שם. אין לך אתר, אתה לא קיים, כאילו. היום זה... אני בתור אחד שבנה המון אתרים לאנשים, אני לא חושב שיש צורך בזה עוד. כי אני חושב שאנחנו הגענו למצב שכמו שלא צריך לעצב מיקרוגלים יותר.
אוקיי.
לא צריך לעצב, כאילו זה בסדר, זה קופסה עם דלת וכמה לחצנים. אותו דבר אתר פורטפוליו. אותו דבר אתר, כאילו, אף אחד לא צריך לעצב יותר אתרי פורטפוליו. יש מספיק טמפליטים מדהימים, ריספונסיביים, שעובדים בשעונים ולא יודע במה, ובמקררים של LG על כל מסך אפשרי. קחו אחד, שימו עבודות, זה מה שחשוב, כאילו.
כן, לקחת איזה square space כזה.
כן.
לגמרי.
גם לא סקור, גם פחות טוב.
גם פחות טוב?
כן, עם עבודות טובות.
כן.
כי פעם, אתה יודע, כל אחד בנה לעצמו פורטפוליו, זה היה כאילו אפליקציית פלאש ששוקלת 50 מגה. אתה נכנס, אתה חווה חוויה אינטראקטיבית מורכבת מאוד עם מוזיקה, וכאילו, וואו, הגעת לאתר ש...
ומה אתה חושב על האתרים החדשים האלה שעכשיו, לא יודע, הוסיפו אנימציה, הוסיפו כל מיני גלילות, פרלקסים כאלה, ו...
אני לא אוהב את זה בכלל.
אתה לא מתחבר את הדבר הזה?
אנחנו כאילו ב... כאילו נניח... קנווה. מכיר את קנווה.com?
ברור, מדהים, מה זה?
כן, זהו. זה מה שצריך.
הם אוסטרלים.
מספיק. זה מה שצריך. כל מה שיש שם, גם לא צריך לעצב טמפליטים חדשים. לכרטיסי ביקור, לפליירים, לפ... 99% ממה שהעולם הזה צריך, כאילו, אתרים האלה וזה, זה קיים שם. בגלל זה זה כאילו נהיה קצת מקצוע כזה, אתה יודע. לצד זה יש דברים נורא מעניינים, לבנות אתר למוזיאון, לבנות אתר למוסד אקדמי גדול, לבנות אתר ל... לא יודע מה, לפסטיבל,
עדיין,
אבל כן.
כאילו עדיין, אני חושב שעדיין יש מקום לאתרים האלה, נגיד, עכשיו בדיוק היום אני ישבתי על האתר, כי אני עושה כל מיני דברים. אז כאילו, באתר זה מרכז הכל, כאילו באינסטגרם רואים קצת דברים כאלה. אז נכנס לאתר, רואה, אוקיי, תערוכות, רואה פודקאסט, רואה איזה. אתה יודע, אתה עדיין, יש צורך, עדיין...
נראה לצורך שלך לרכז הכל במקום אחד.
כן, לגמרי.
אבל לא של אנשים שבאים להכיר מי זה שחר. כי אנשים שבאים להכיר מי זה שחר, הם כותבים את השם שלך, והם יודעים בדיוק מה אתה עושה תוך כמה דקות. אם זה מעניין אותם, כן?
כן.
טיפה מתאמצים. הם לא צריכים שמישהו יישב ורכז להם הכל בדפים יפים, רספונסיביים, ואתה יודע, זה לא...
להסתכל מהמובייל ככה?
כן, כאילו... כן, גם כאילו מי, אתה יודע, כאילו תכלס, אתה מחפש עכשיו בן אדם, בסדר? בואו נתן לך תרגיל. אתה מחפש בן אדם, שורה ראשונה אינסטגרם שלו, שורה שנייה פייסבוק שלו, שורה שלישית פורטפוליו שלו. על מה תלחץ?
אינסטגרם.
כי רוב הסיכויים שהוא מעודכן, הכי מעודכן, נכון?
כן.
פורטפוליו לא עדכן כבר שנתיים. זהו, זאת התשובה.
כן, נכון. לגמרי. למרות שעדיין אנשים מבקשים, כאילו, לקוחות וזה, הם רוצים אתר.
כן.
אבל, טוב, מה, אז בלימודים שלך היה בכלל עיצוב אתרים?
בלימודים שלנו זה היה מאוד מעניין. לימודים שלנו התנהלו בצורה כזאת. שנה א' כולנו למדנו יחד, ובשנה ב' חילקו אותנו לשני מסלולים, פרינט וברודקאסט. והבחירה שלי הייתה לפי מה שיותר ותיק. כי ברודקאסט זה היה מסלול של שנה שנייה.
מי שלא מכיר, אז ברודקאסט זה בעצם מושן גרפיקס.
זה היה מושן, זה היה וידאו, זה היה בימוי, עריכה, תלת מימד. הם למדו משחק. זה היה מאוד מאוד אקספרימנטלי, וזה השתנה כל שנה, ולקח זמן עד שזה באמת הפך לתוכנית לימודים, נקרא לזה, בלי נפילות. אבל זה ככה כל תוכנית לימודים. כאילו, זאת אומרת, ברגע שמכניסים קורס חדש, לוקח זמן, ולפעמים גם זה לא מצליח ומבטלים אותו. אבל בזמן הזה נדפק מחזור, אתה מבין, כאילו?
כן.
וככה עשיתי חושבים, היו לי שני שיקולים. אחד זה שראיתי שבפרינט מלמדים, מרצים, שנים, אותם קורסים, הכל משופשף, איור, טיפוגרפיה, אתה יודע, הכל קלאסי. שיקול שני שהיה לא לעמוד בתור לציוד, כי זה היה סיוט. מצלמות לא היה. הייתה מצלמה של סוני דיגיטלית שהיית יכול לקחת במחסן, אם היית מצלם ברזולוציה הכי גבוהה, הייתה מספיקה לשלוש תמונות. אחרי זה אתה צריך לחזור למקום שלך, להעתיק את התמונות.
זה היה כזה CF הכפתור,
הכרטיסים? כן, כן, זה היה כזה. ולחזור לצלם, כאילו. אז הכל היה בחצי ניחושים כזה. וזה היה תמיד, כאילו, צריך להחזיר את המצלמה, וזה, ואז אתה עומד זה, ואתה נרשם, ואתה מחכה. אמרתי, די, אני רוצה לקנות סקייצ'בוק ועפרונות, ולעשות איור, או כאלה. פשוט לא יכולתי יותר אחרי שנה א', שאתה כאילו... מבלה מלא מלא זמן בדבר הזה של אני חייב ציוד בשביל לסיים שורי בית. כן. אז הלכתי לפרינט. ובשנה ב' כשהתחלנו ללמוד מבוא לאיור, פגשתי את איציק רנרט, המרצה. שם פגשתי גם את קרן, אשתי. ואחרי כמה שיעורים עם איציק רנרט אמרתי שזה הדבר שרציתי תמיד לעשות, לאייר. אני חושב שגם הכי הרבה השפיע עליה בתור מרצה, זאת אומרת, השיטה שלי איך שאני מרצה או איך שאני מדבר עם אנשים זה ממנו. אני מאוד מאוד אוהב אותו. וככה יצא שבשנה ג' כבר סיימתי את כל הקורסים באיור שרציתי. זאת אומרת, כל מה שיכלתי לקחת באיור, עם כל המרצים שרציתי לקחת באיור, לקחתי. ופתאום מגיע שנה דלית ויש סמסטר ראשון שאתה צריך לעשות עם עצמך משהו. אז חזרתי ליסודות, הלכתי ללמוד אצל דוד ניפו רישום. ובשנה, ב-2006 זו הייתה שנה מאוד מאוד מרגשת מבחינת אינטרנט, כי כאילו זה קרו אז לזה Web2O. זה כזה, האינטרנט היה כבר די מעייף, לפני זה פשוט נהיה מלא אתרים. כשאתה נכנס, קורא, ואז פתאום פליקר, ויקיפדיה, תוכן משתמשים, אפליקציות, דברים שזזים, ג'ימייל, כאילו, וואו, אתה יודע, אתם כאילו רגילים לזה, אבל כשנתנו ג'יגה בג'ימייל, אנשים כאילו לא האמינו שזה קורה. כשפעם ראשונה כתבנו בשורת חיפוש בגוגל משהו, והוא נתן הצעות, או הקפיץ תוצאות תוך כדי זמן שאני כותב, זה היה... כאילו אם היית עכשיו אף פה באוויר, כאילו, זה היה כזה, זה היה מג'יק. כאילו היה לא אמיתי. לא יכול להיות שאני כותב עוד, היא נשלחת לאיזה שרת בארצות הברית, וזה מחזיר לי תוצאות בפחות משנייה, כאילו, ואני כותב עוד, וזה עושה את זה שוב. אתה יודע, זה כאילו היה מטורף, פליקר בכלל. ופתאום כאילו כל העניין הזה של אינטרנט נהיה נורא נורא מעניין. וזה התחיל לרגש אותי, והלכתי לקח, התחלתי לקחת קורסים באינטראקטיב לקראת הסוף. עם רונל מור, תמיר שפר, לימד. פתאום כזה, וואו, מעניין, מעניין, מה קורה? וורדפרס, וואו, אפשר לבנות אתרים, CSS, כל החיים בנינו דברים בפלאש, תראו איזה מגניב, CSS. פתאום מגיע אפל, אומרים, לא צריך פלאש יותר, אפשר לעשות הכל, וואו, טירוף, זה היה טירוף, זה היה כזה כיף. זו תקופה מאוד כיפית, כן, וכן, זהו. ככה חזרתי כאילו לעולם העולם התכנות והמחשבים וכאלה.
מגיל 18 פתאום...
כן, כי כאילו למדתי פלאש, הייתי מתכנת בפלאש, אקשן סקריפט וזה, ובשנה ב' כזה, וואו, איור, צבעי פרון, צבעי מים, נייר, מגניב, מציירים, קורא קומיקס, קונה קומיקס, כזה, עשינו מלא דברים. אני זוכר, הייתה לי מסורת עם קרן, היינו מגיעים הביתה, הולכים לישון. כולם עושים שיעורים, אנחנו הולכים לישון. מתעוררים לתוכנית של קואמי, הקצה.
כן.
עושים שיעורים בלילה, שומעים מוזיקה, ככה כל יום, כל יום. אז היה כזה כיף, כן. פשוט ציירנו מלא. חוץ משיעורי בית ציירנו מלא. עשינו עוד מלא דברים, כאילו בתור סטודנטים כל הזמן עשינו דברים. אתה מקשיב לביקורת שלך ואתה במקביל מצייר בסקייטשבוק את הדבר הזה שמחר תעשה. ובשנה ד' פתאום כאילו חזר לי החשק לבנות דברים כאילו כאלה. זהו.
ובאמת איך הגעת באמת לפיקסל, פיקסל ארט הזה?
היה בספרי הספר של איבוי. ואני נזכר, אני זוכר שראיתי את זה ו... זה לא שאני התלהבתי, מזוהבתי, אני כאילו מצאתי, אתה מכיר את ה, כמו בסרטים מודים שאתה מוצא את האח שלך, כזה שהפרידו אתכם בזה, זה כאילו, אני הרגשתי את ה, עד כמה הם מתענגים על לעשות את זה. אני כאילו ממש הבנתי כמה כיף להם לצייר את זה. כמה הם נהנים לבנות את הפוסטרים הענקיים האלו, את העולמות האלו, ואני פשוט רציתי ככה. אני עד היום חושב שהם, זה לא הפיקסל ארט בכלל. כי אנשים חושבים שזה כאילו מין, כי יש המון פיקסל ארט, יותר יפה, פחות יפה, אבל יש משהו בעבודה שלהם שיש בו כל כך הרבה ג'וי של צבע וקומפוזיציה ודמויות ומורכבות, והם גם לא מפחדים, זה לא כל כאילו קוביות אצלם, פתאום לוקחים איזה בניין מטורף והפשטה וסגנון הם כאילו, וכל דבר שהם עושים יותר, זאת אומרת, עם השנים,
כן.
זה יותר ויותר משובח.
אתה זוכר מה השם של הספר הזה ש...
וואי, בטח אפשר למצוא אותו. זה כאילו היה כזה... זה כאילו שנים ראשונות של פיקטופלזמה, וכל הבובות מעצבים, וכן, היה להם ספר של עבודות שלהם, של איבוי, ספר לבן כזה עבה, והתיישבתי, וזהו, עכשיו, אתה כאילו לא יודע לעשות את זה, איך עושים? זה שוב, זו אותה חידה, כאילו, איך עושים כזה.
היום אתה נכנס ליוטיוב.
כן. לא, היום יש טוטוריאלים, כן. אבל אז אתה כזה, אוקיי. זה איזומטריה, אבל זה לא סתם איזומטריה. זה 2:1. הכל פה 2:1. אז איך הם עושים כשזה עגול? אז איך עושים תאורה? אז איך עושים משהו שקוף? רגע, בפוטושופ זה תמיד מברשות כאלה. אז זה בעיפרון. אז כן, snap to grid או לא snap to grid. כשזה snap to grid זה מפספס, אולי כדאי שזה לא יהיה. שלושה פיקסלים בפינה או שני פיקסלים בפינה כשאתה בונה בניין.
זה מדהים שאתה כאילו, אתה חושב כמו מפתח כאילו.
לגמרי, כן.
אתה מוציא אקסל ואתה, זה כאילו...
ואז אתה מצליח לעשות משהו כזה. ואז אתה מבין שזה גם לא כזה, זה לא סתם כזה. אתה גם לא יכול להקטין ולהגדיל את זה. כי אתה השתמשת באבני יסוד. אתה מקטין את זה או מקטין את זה טיפה, זהו, הכל כאילו מטושטש. זאת אומרת, אם עכשיו הסקל שלך הוא לא נכון מראש באיור, והאיור הזה מורכב כמו איזה פוסטר,
כן.
אז אתה נאלץ לצייר את כל הקווים מחדש.
אתה זוכר כמה שעות זה, כל המחקר הזה?
לא, זה כזה... זה עיסוק פשוט, אתה יודע, אתה חי עם זה, אתה כאילו מנסה, אתה... פשוט עשיתי את זה כל הזמן. ציירתי שתי דמויות. ואחר כך עשיתי כל מיני סטיקרים כאלה. ואחר כך בשנת... נדמה לי 2003... לא, סליחה. 2005, בשנה ג' היה קורס איור עם איציק רנרט, הקורס הרביעי שלקחתי איתו. שזה היה איור לפרסום, והתרגיל הסופי היה לעשות פוסטר למצעד הגאווה הראשון שרצו לעשות בירושלים. שבסוף התבטל בגלל אינטיפאדה וזה.
חומת מגן?
אני לא זוכר בדיוק מה. היו שם, אנחנו היינו שם בתקופה לא טובה בירושלים. כולל מקרים שכאילו סטודנטים שלמדו במחלקה היו באוטובוסים שהתפוצצו וכאלה. וביטלו את זה, פשוט מצב הביטחוני היה מאוד קשה, והיו המון התראות על פיגועים בירושלים וביטלו את המצעד, אבל זה היה אמור להיות מצעד ראשון. ועשיתי את הפוסטר הראשון שלי בפיקסל ארט, כאילו באיזומטריק פיקסל ארט, אמרתי אני עושה את זה. ואז אתה פתאום מתחיל לקחת רפרנסים, אתה הולך לוקח, אתה מצלם בניינים, אתה מתרגם בניין כזה ובניין כזה ובניין כזה, מגדל דוד ו... וכן, הצלחתי, וגם הם בחרו בזה בסוף. זאת אומרת, זה הפרויקט שזכה, רק שהוא אף פעם לא הודפס כי הניצד בוטל.
כן.
קיבלתי פרס של צ'ק של 100 שקלים.
מסגרת אותו?
אולי 1,000? לא, לא נראה לי 1,000.
100 זה ממש 100.
לא זוכר.
טוב, אנחנו... הנה, לראשונה אני אומר, אז... אנחנו עכשיו סיימנו את החלק הראשון של מקשקש, פודקאסט שמדבר איור. נעבור עכשיו לחלק השני, עם אולג מילשטיין.